כתבתי ספר בעוד ג' אני חושב. טוב, מדובר כאן על אריכות ימים, וכל מקום שכתוב אריכות ימים כאן צריך הרבה סבלנות, כי הוא מפרש את עצמו אחרי דף או שניים. אז צריך להקדים ולומר שכל מקום, כל מקום שכתוב אריכות ימים, הכוונה להם חיינו ואורך ימינו, הכוונה ללימוד התורה. וצריך להמשיך אריכות ימים לתוך המלכות. זאת אומרת, את המלכות אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא. הרי אנחנו קיבלנו את המפתחות של כל העולמות, נמצאים בידיים שלנו. הרמח"ל, היום היורצייט, הרמח"ל כותב בשאלת ישרים, הוא כותב שיהודי יכול להעלות את כל העולמות ולהוריד את כל העולמות. כל הבריאה, את העולם נתן בליבם, יהודי יכול, אם הוא מתנהג כמו שצריך, הוא מעלה את כל העולם. אתם זוכרים מה שדיברנו אז, אותו אחד שביקש מחילה מכל העולמות, אולי הוא פגם על ידי, לפני שהוא נפטר, הוא ביקש מחילה מכל סדר השתלשלות. אולי הוא פגם על ידי המעשים הרעים שלו. זאת אומרת, ליהודי יש מלכות, מלכות אמיתית על הכל, והמלכות הזאת, יהודי שקיבל אחריות כזאת, שקיבל מלכות כזאת, זה יהודי שצריך ללמוד תורה כדי למלות את המלכות הזאת עם תוכן. אם לא לומדים, אז המלכות הזאת מסתובבת על ריק ויכולה לעשות נזקים. ואז באים אליו בטענות, וזה הוא מפרש גם את הביטוי של מלכות שמקברת את בעליה. יש בפרקי אבות, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. מה זה רבנות? רבנות זה שררה, ריבון. תשנא את השררה. המלכות, הריבונות, איך אומר, רבנות מקברת את בעליה. איך חז"ל אמרו? הם אמרו שראינו המלכים בדרך כלל לא האריכו ימים הרבה. המלכים בתנ"ך, אם מסתכלים על מלכי ישראל, מלכי יהודה, רובם לא האריכו ימים. והיו נביאים, בדרך כלל נביא אחד בילה בדורו, הוא ראה איזה ארבעה מלכים שקמו ונפטרו, ואיך כתוב שם? בימי אחז יחזקיהו, בימי אחז יותם יחזקיהו מלכי יהודה. נכון? או שאני דילגתי אפילו מלך אחד. החזה נשאר בן אמוץ אשר חזה בימי, איך כתוב? איפה כל המורות לתנ"ך? איפה? כבר לא זוכר, אבל יש שם, תמיד יש, כל נביא ראה בילה כמה מלכים בדור שלו. גם ירמיהו, כולם. אז הגמרא אומרת, תחילת ישעיהו. ממש תחילת פרק א'.
עוזיהו.
יותם, אחז, יחזקיהו. ארבעה מלכים. נדמה לי שעל ישעיהו כתוב האמרה הזאת שגדולה, שרבנות מקברת את בעליה. שישעיה היה בן דורם, והוא עבר עברה ארבעה מלכים. הוא היה בן דוד של אחד מהמלכים, הוא היה משפחת המלוכה. היה להם סבא משותף. אז מה זה המשמעות שזה בעבודת האדם, רבנות מקברת את בעליה? שככל שיש לנו יותר כוח, זה מזכיר קצת את המאמר חז"ל של חוכמתו מרובה ממעשיו. כשיש לך פוטנציאל יותר גדול ואתה לא ממלא אותו עם תוכן, אתה לא מכוון, אז זה יכול לחזור כבומרנג, זה יכול רק לקלקל. בשביל זה באמת חז"ל רמזו לנו את זה, בזה שהם לא אמרו שמעשיו פחותים מחוכמתו. לא מה שמזיק זה המעשה הפחות, מה שמזיק זה החוכמה המרובה. יש לך חוכמה, אז תלביש אותה במעשה, תראה שהיא לא תהיה עקרה. אם אתה מסתובב עם רעיונות עקרים בראש, אז זה לא טוב, זה צריך שזה ירד למעשה. אותו דבר, אם יש לך מלכות, אם יש לך עוצמה, אתה צריך לראות שזה יהיה מלא עם תורה. אחרת הרבנות מקברת את בעליה. עכשיו הוא מסביר, יש כאן מהלך ארוך, אני אגיד אותו קודם בקיצור, רק בשביל. אחרת אנחנו, הוא אומר, התורה, יש פרק במשלי, בתחילת משלי. איפה התנ"ך? תראי את התנ"ך. תודה. חוכמות בחוץ תרונה. זוכרים את זה? ברחובות ייתן קולה, בראש יומיות יקרא בפתחי שערים בעיר, בפתחי שערים בעיר המראה תאמר, עד מתי פתהים תאהבו פתי ולעצים לצון חמדו, חמדו להם וכסילים ישנאו דעת. תשובו לתוכחתי, הנה אביע לכם רוחי, הודיע דבריי אתכם. ככה אומרת, ויש לזה המשך, יען קראתי ותמענו, נתיתי ידי ואין מקשיב, ותפרעו כל הצעתי ותוכחתי לא אביתם. בקיצר, יש חוכמה שמוכיחה בני אדם ואנשים לא רוצים לשמוע לה. מה זאת החוכמה הזאת? אז כתוב בזוהר על המילים האלה, פתאים תאהבו פתי, כתוב בזוהר שהתורה נמצאת בליבו של כל אדם, והיא לוחשת לו עד מתי פתאים תאהבו פתי. ואם בן אדם מקשיב לתורה שבתוכו, אז הוא, איך כתוב? תשובו לתוכחתי. הוא חוזר בתשובה. וככה אמרו חסידים, זה אמרה חסידית, תפגישית איתן, תגידי לו איזה. שידע איך דיברו פעם. חסיד גדול ונורא, אבל היום לא שומעים דיבורים כאלה. מה זה תשובה? מה זה תשובה? אמרו שתשובה זה דעת יותר עליונה, דעת יותר גבוהה. זה המושג של תשובה. זה ממש חזק. תשובה זה דעת יותר עליונה. איפה מקבלים את הדעת היותר עליונה? ואיך גורמים לתורה שהיא תוכיח את האנשים? זה על ידי זה שלומדים תורה. עכשיו, כל העריכות כאן שאנחנו יכולים ללמוד, זה יכול לקחת כמה שבועות, זה הכל כדי להסביר מדוע דווקא צריך את התורה כדי שהיא תוכיח את האדם. ומדוע אם האדם מנסה להוכיח את עצמו בלי תורה, זה לא הולך. הרי יש באדם קדושה גם ללא התורה, לכאורה. יש פה נשמה. למה צריך דווקא את התורה? זו שאלה שהרבה שואלים אותה. וזה אחד מעיקרי אמונה, שאנחנו את הקדושה, את המזון לנשמה אנחנו מקבלים מהתורה. זה היום שמוכיחים אותה ולא למד תורה. מה?
כל הדרך קדושה? זה לא תורה?
על כל פנים ביהודי ודאי שיש קדושה, אבל הקדושה הזאת ניזונת מהתורה. אי אפשר לקחת איזה אחד כזה שהוא שבועיים לא אכל ולא ישן ולשיב אותו שישמע מוצר. כן, ויהנה. אם בן אדם רוצה להתפעל מהשם שפתי תפתח, מבעטוף ליבי אליך אקרא, מאיזה פסוק, מאיזה משהו, הוא צריך שהנשמה שלו תהיה חיה ונושמת. נכון, הוא צריך שיהיה לו לחם, שיהיה לו מים, שיהיה לו אוויר. אז האוויר זה לזכור שהשם אוהב אותו. אבל רק עם אוויר לבד, אי אפשר לחיות, איך אומר הפתגם, אי אפשר לחיות מאוויר ואהבה. צריך לאכול. לכו לחמו בלחמי, הרשתו ביין מסכתי. זה כתוב בפרק ח' וגם כן כתוב על החוכמה. החוכמה אומרת את זה. החוכמה אומרת, תקחו, תאכלו, אני ערכתי לכם שולחן. את הכוח של המזון של הנשמה אנחנו קבלים מהתורה. לתורתך בתוך מאי. ונשמה בלי תורה היא נשמה קדושה, אבל היא נשמה מעולפת. והיא לא יכולה לעשות שום דבר. היא לא יכולה לעורר לא את עצמה ולא אחרים. עכשיו, איך זה בדיוק עובד? מה התורה עושה לנשמה? אנחנו נראה בהמשך, נגיע לזה. אבל זה, קודם כל צריך לקבל את זה בצורה של אמונה, אמונה פשוטה, שיהודי צריך ללמוד תורה, כל אחד כמה שהוא יכול. לא חייבים ללמוד את כל התורה כולה בשביל שהעניין הזה יתקיים, אבל צריך איזשהו חיבור ליגיעה כלשהי בתורה. למרות שאנחנו מודים על האמת שיש קדושה עליונה באדם גם לפני שהוא למד תורה. זה מאוד חשוב להבין את זה. טוב. כי כל אחד לפי בחינת המלכות שיש לו, בחינת צופה, שמוטל עליו להזהיר ולהוכיח את האנשים שהם משורשו, שיש לו בחינת מלכות עליהם. ואם הוא מזהיר ומוכיח אותם, אז הוא עושה את שלו ומציל את נפשו. כמו שנאמר, צופן את עתיך לבית ישראל, ואתה כי הזהרת רשע, ולא שב מרישו, הוא באבונו ימות, ואתה את נפשך הצלת. אבל אם אינו מזהיר ומוכיח אותם, אז היה עונש עליו, כמו שכתוב שם. הוא לא מצטט את הפסוקים של השלילה, אבל בפסוקים של השלילה כתוב, הוא בעוונו ימות ונפשו מידך ידרוש. זאת אומרת, אם אתה יכלת להוכיח אותו, יכלת להחזיר אותו למוטב, אחריות עליך. ועל כן הרבנות מקברת את בעליה. ועל כן צריך לראות להמשיך פלכות ימים לתוך המלכות, דהיינו שיראה שהוא יוכל להזהיר ולהוכיח אותה. זה דבר מעניין. אני חייב להוכיח, ותכף נראה מה הכוונה להוכיח. להוכיח זה לא לדפוק על השולחן ולהגיד אתם כולכם רשעים. זה לא נקרא להוכיח. אבל מה שזה יקרה להוכיח, אני חייב להוכיח עוד מתי שאני עדיין לא יכול להוכיח. והחיוב שמטילים עליי להוכיח הוא חיוב כפול, הוא חיוב להשתלם, להגיע לדרגה שבה אני אוכל להוכיח ואז להוכיח. זאת אומרת, יכול להיות כמה סיבות למה אני לא יכול להוכיח. קודם כל יכול להיות שאני פשוט לא ברמה. אני בעצמי לא מקיים, אז איך אני יכול להוכיח מישהו אחר? יכול להיות סיבות שלא למדתי מספיק. ואין עם הארץ חסיד, ואין עם הארץ הופך להיות מוכיח הדור. זה ברור. יכול להיות סיבה נוספת שאני לא עושה מעשים כאלה כמו שפלוני עושה, ואני למדתי ואני יודע מספיק מקורות ואני יכול לדבר לו את הכל עם דברים המושכים את הלב אפילו, אבל ההוכחה שלי לא באה ממקום נקי. אני מוכיח שבאיזשהו מקום אני רוצה להוריד לשני את האף, אז אני רוצה שהוא ידע את המקום שלו, כי אני צריך לתפוס לו את המקום הזה. יש סוג תוכחה כזה, וכשיש, ותוכחה כזאת, הוא מוביל כותי מהרם במקום אחר, הוא אומר, אוי ואבוי אם בן אדם מוכיח ככה. הוא מוביל איזה דוגמה, אני זוכר המשפיע שלנו בישיבה, תמיד אני משתמש בדוגמה הזאת. הוא אומר שיש הרימה של פסולת, והיא מתייבשת, הרימה של קומפוסט, של משהו, לא, קומפוסט לא מסריח, אבל יש הרימות של פסולת. מבחינה חיצונית זה מתייבש בקיץ, ואז אין ריח. כשמתחילים לתקוע שם כלשונים, מתחילים לזעזע את זה, מה שנורא ביום, אז הוא אומר שבן אדם בא להוכיח, אם הוא לא בא עם שיא הניקיון, אז להפך, הוא מוציא מהכוח אל הפועל את כל החסרונות של השני. השני מגיב לפנימיות שלי. אם אני מדבר איתו לא ממקום נקי, אז גם המקום הלא נקי שלו מתעורר. איזה מתוכחה זאת? התוכחה צריכה להחיות. זה ככה ידוע, זה השומר אמונים, הרבי הראשון של הרב הלך, הוא מביא בספרים שלו שהבעל שם טוב היה מקפיד על כאלה שהיו מוכיחים, הם היו מתפרנסים מזה, אבל אם הם לא היו בעלי מדרגות גבוהות, אז היה מקפיד עליהם שלא ידברו בגנותם של ישראל, שידברו רק דברי התחזקות, להגיד אתה יהודי השם אוהב אותך אתה יכול, אבל אף פעם שלא הציעו מהפה איזה עניין של דין או גבורה או משהו כזה. עכשיו, יוצא מזה שכדי שבן אדם יוכל להוכיח, זה... מה את חושבת?
שכאילו
להוכחה לשלם למערכת, או ציבור. ודאי שככל שמוכחים ציבור יותר גדול, צריך להיות יותר מכך. זה בטוח. אבל גם כשמוכחים אדם פרטי, המוטיבציה צריכה להיות אהבה. כתוב בקיצור שולחן ערוך, תסתכלי, שהוא מדבר איך צריך להוכיח. אז שמה זה ממש, האדמו"ר הריי"צ סיפר שהוא יצא מרוסיה, הגיע לפולניה, אז הוא ראה פעם ראשונה בחיים שלו, כשמרתיחים זריקה. סיפרתי לכם. רוסיה הייתה מדינה נחשבת, עד היום. ושמה, הוא ראה כשמרתיחים זריקה, אז לא היה תחת פעמי. היה צריך להרתיח כל פעם לשימוש, היה מרתיחים. כלומר, ראיתי כמה צריך להיות כשהולכים לדקור את השני. כמה נקי צריך להיות. הרבי היה מדבר דברי תוכחה בשמחת תורה. הוא אמר בשמחת תורה זה לא מזיק. דבר השמחה. פעם הוא סיפר, זה היה בשמחת תורה ולא שמחת תורה. הוא סיפר שהוא קיבל מכתב מרוסיה. אני מדבר על שנת תשכ"ח. מה זה אומר? זה אומר 68. זה אומר בזמן חרושצ'וב ברוסיה. בדיוק מכתב מרוסיה, מאיזה בחור, והוא מתאר את הבחור, הוא אומר, תראו, זה בחור שאין לו עבודה כי הוא לא עובד בשבת, ואין לו אוכל, הוא רעב כי אין לו אוכל כשר, ובזה שהוא כותב את הכתובת שלי על המכתב מבחוץ, אז הוא מסכן את החיים שלו. ומה הוא כותב לי? הוא כותב לי שהוא מחפש עיצה שהוא מתפלל 18 שלא יהיו לו מחשבות זרות. ואז כשהוא אמר את זה, הוא הסתכל על כולם ככה, מפה אני לא מקבל מכתבים כאלה, אנשים בחו שם, זה היה משהו. ואז הוא אמר, נדמה לי בכל הפנים שהוא דיבר ככה, אז הוא אמר, שמחת תורה זה לא מזיק. שמחת תורה בזכות, אפילו שזה היה בשיא העדינות, ככה, הוא לא אמר לאף אחד, אתה לא בסדר, משהו כזה. אבל, בכל אופן, צריך להיזהר. במקום להגיד, מפה אני לא מקבל מכתבים כאלה, אז להגיד, להגיד, גם אתם יכולים להיות ככה, או משהו כזה, כי בכל אופן, אני רוצה להגיד מילה קשה, אז הוא חיכה לשמחת תורה. זאת אומרת, ששמחת תורה זה אפילו אצל בן אדם גדול, אז יש עוד מדרגה יותר גבוהה, שאז יכול להרשות לעצמו לעשות את הניתוח. ועל כן הרבנות מקבלת את בעליה. העונש עליו, אם הוא לא רוצה להזהיר, לא רוצה להוכיח, ועל כן צריך לראות להמשיך עריכות ימים לתוך המלכות, דהיינו שיראה שיוכל להזהיר ולהוכיח אותה. אך איך אפשר לו להזהיר ולהוכיח אותה? כי אינו יודע מה שצריך להם. למה הוא לא יודע מה שצריך להם? אנחנו דיברנו שיש לו מלכות באתקסיה. הוא צריך להוכיח אנשים שהוא לא מכיר אותה. צריך לשבת פה וללמוד ולעבוד את השם, ועל ידי זה להוכיח את כל העולם. ככה, זה היה מדובר בהתחלה. אז איך הוא יכול? הוא לא יודע. גם אינם אצלו להוכיח אותה. על כן צריכים לזה דעת כדי לדע איך להוכיחה. ומה זה הדעת הזאת? יש אדם שהוא בר דעת, בעצם זה שהוא מסתובב בשטח, שהוא קיים בדור, אז הוא כבר עושה פעולה. וזה שהוא קיים. העניין של המלכות זה השלטון. זה שאני יכול עם המחשבות שלי לשנות למישהו אחר את החיים, זה מלכות. עכשיו, אם אני משתמש בזה כדי לשנות לו את החיים לטובה, אז זה נקרא תוכחה. אם אני משתמש בזה כדי שהוא יהפוך להיות חסיד שוטה שלי, אז אני משתמש במלכות לצורך לכבודי, וזה פגם גדול, זה מעילה בקודש. זה כמו לקחת משהו מבית המקדש להכניס לכיס. אמרתי, אם אני משתמש במלכות כדי שמישהו יהפוך להיות חסיד שוטה שלי, כמו פוליטיקאי למשל, יש לו ממשלה, יש לו חריזמה, זה מעילה בהקדש, זה כמו לקחת משהו מהמקדש. אז עכשיו, הדעת הזאת, יש כוח של דעת בתוך האדם, שזה בעצם היכולת שלו להתחבר לגמרי לקדוש ברוך הוא. והכי מדויק הם רוצים להגדיר את הדעת בנשמה, זה להתחבר לקדוש ברוך הוא. עכשיו, כדי שהכוח הזה יתחיל להתגלות, צריך ללמוד תורה. בלי ללמוד תורה הכוח הזה לא יכול להתגלות. הכוח הזה יהפוך להיות כוח להתחבר, אבל אז הוא יתחבר באופן טבעי, הבן אדם מתחבר לדברים שאיך אומרים, שמצ'פרים אותו. איך אומרים את זה? דברים שמפרגנים לו, דברים שעושים לו טוב, לזה הוא מתחבר. הוא אפילו לא יודע. הוא פתאום יבין, כביכול במרכאות, הוא יבין שזה יציל את העולם וכל מיני דברים כאלה. אבל הוא יתחבר לדברים כאלה. כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא, כמו שחסידים אמרו, בשביל להיות חסיד צריך תמיד ללמוד להפסיד משהו. זה בעצם המבחן. אם אתה מוכן להפסיד בשביל משהו, סימן שזה אמיתי. אתה לא רק תמיד מרוויח. כאן, להתחבר לקדוש ברוך הוא, דבר ראשון זה להפסיד. אחר כך מרוויחים. זה כמו לעבוד את השם שלו על מנת לקבל פרס. כל מה שאני תפוס בפרס, אני מפסיד את הפרס. אחר כך אני מרוויח שבמקום הפרס יש לי את הקדוש ברוך הוא. פרס זה חלק, יש לי את הכל, אני לא צריך את הפרס. אבל בהתחלה אני מפסיד, כי בהתחלה אני ברמת התודעה של הפרס. הדעת זה הנכונות להתחבר למשהו שהוא לא מפרגן לי. ואת הדעת הזאת מקבלים מהתורה. עכשיו קצת התקרבנו יותר לנושא, כי התורה לא מפרגנת לנו. התורה דורשת, התורה אומרת, היא לא מפרגנת לנו חופש הפרט, היא לא מפרגנת לנו שום דבר. מה שעומד, היא נותנת לנו אווירה טובה. היא אומרת לנו שהשם אוהב אותנו, היא אומרת לנו שהכל לטובתנו, זה כן. אבל תכלס בשטח, אתה 7 ימים בשנה, אם אתה אוכל חמץ, אתה חייב קראת. מה, ריבונו של עולם, מה עשיתי? אכלתי כזית לחם, מה יש? כשר וישר בתכלית. שבת לפני זה אכלתי זה, קיימתי איזה מצווה שסעודה בשבת. עכשיו אומרים לי שאני חייב קראת אם אני אוכל את זה. זה דבר שאפשר להבין את זה. יש כאן בקבלה של דבר כזה, יש ויתור על העצמאות של השכל שלי. עכשיו, אז זה נותן, זה תרגיל, זה נותן לי את היכולת בפנימיות שבפנימיות להתחבר לקדוש ברוך הוא, ולא לפחד מזה שהעוצמה שלו מפרקת את הנוכחות שלי, את העצמאות שלי, את הנפרדות שלי. אחר כך מגיע שלב נוסף שעד הרב, בזה שאני מפרק את הנפרדות שלו, אני נכלל בו, וזה הדבר הכי טוב שבעולם. אבל כדי להגיע לשלב הנוסף הזה, צריך קודם, זה כמו שדיברנו על הנסירה, אני מחובר לא נכון עם משהו, אני צריך להיפרד ממנו, אחר כך להתחבר איתו עצמו. אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, איך כתוב בתנ"ך? כי פנו אליי עורף ולא פנים. פנו אליי עורף. מחוברים לקדוש ברוך הוא בעורף, מחוברים באחוריים. מה זה נקרא שמחוברים באחוריים? אתה המקור של הפרנסה, אתה המקור של החיים. זאת אומרת, כמו שאני מחובר לעבודה שלי, איך אני מחובר לעבודה? אם אני מאוד אוהב את העבודה, אז אני מחובר לגמרי. את אוהבת את העבודה שלה. כן, אז את אוהבת, אז את עובדת בבחינת פנימיות. אבל אחד כזה שעובד רק בשביל מזכורת, עובד בשביל מזכורת, הוא מחובר בבחינת אחוריי. הרי אם הוא עובד את השם, כי השם נותן מזכורת, הוא מקור החיים, צריך לעבוד אותו, אין ברירה, כמו שאומרים. אז הוא מחובר בבחינת אחוריי. זה נקרא עבודה בלי דעת. עכשיו, צריך להתנתק מזה, זה ממני אליך אברח, כזה מין, אתה מתנתק, ממך אליך אברח, אתה מתנתק, אתה אומר שאתה מוותר על הפרנסה, אתה מוותר על הכל, אתה מוותר, אתה לא רוצה בשביל עצמך שום דבר. אתה לא רוצה את התחליף, אני רוצה את הדבר בעצמו. התחליף זה כל השפע שאנחנו מקבלים. אמרנו, אם חופתי תלכו, נתתי גשמכם וזה, אז כתוב ברמב"ם, שאם חוקותיי תלכו ונתתי גשמכם, זה לא השכר. נתתי גשמכם, זה אפשרות לקיים עוד פעם את החוקים. השכר, כל העולם כולו לא יכול להכיל שכר של מצווה אחת. והשכר הכי גדול זה לדעת שעשיתי לך את רוח לשם. שאני יודע, אני יודע, בסדר, מבטר. אוקיי. אפשר ללכת עליו, אבל אין צורך.
שהשכר שמקבלים על המצווה הוא בעצמו המצווה. אני תמיד חשבתי ששכר מצווה, מצווה...
זה עוד מצווה.
זה עוד מצווה. הוא אמר, לא, השכר שמקבלים על המצווה.
זה המצווה.
זה המצווה. ועכשיו, בדיוק נזכרתי את הדברים ש... זה אותו דבר. זאת אומרת, אם תלכו וירד בישב, אז תוכלו עוד פעם...
כן. אבל לא רק זה, בזה שאתה מקיים עכשיו, זה בעצם השכר הכי גדול. מה יכול להיות יותר? מה יכול להיות יותר מזה שהקדוש ברוך הוא בעצמו פונה אליי ואומר לי, תשמע, יש פה איזה בלגן קטן, אני שלחתי אותך שתסדר אותו. אף אחד בעולם לא יכול לסדר אותך, בלגן הזה רק אתה. יש עוד בלגנים, זה אנשים אחרים יסדרו. עכשיו את הבלגן הזה אני רוצה שתסדר. איזה עושר יכול להיות יותר גדול מזה? אם היה פונה אליי אישית.
או לעשות משהו משהו.
מה? לא, משה, אצל משה זה היה סיפור אחר. אצל משה זה היה סיפור, כי הקדוש ברוך הוא לא שלח אותו בעילום שם. הוא לא אמר לו, לך תעמוד מאחורי הקלעים ותעשה מה שהוא אמר, לך תהפוך להיות מלך, תהפוך להיות מנהיג. ויש לו אח גדול, ואולי יקנה בו, ובן אדם לחברו, זה כל כך חשוב. שלח נביאת תשלח, תשלח ביד משטר גיל, יש לו סיפור אחר. אבל כשבאים ואומרים לנו, אם היינו מקבלים כל סיטואציה כלחישה באוזן מהקדוש ברוך הוא, אז במקום להתעצבן על הסיטואציה, היינו שמחים על האמירה. קיבלנו עכשיו טלפון מהקדוש ברוך הוא, אומרת, שמע, תפתח את העיניים, תסתכל, יש פה איזה מקום, נקה את השולחן. מבחינת אמונה, מבחינת אמונה זה ברור, זה לא ברור בתודעה שלנו. אנחנו מאמינים שזה כך, אבל אנחנו מתעצלים לחשוב על זה. אנחנו מתעצלים לחשוב על זה, זה הכל, זה רק עצלות. יש איזו סיבה קצת, יש עוד סיבה. כן. כן, זה העבודה שלה, נכון, בדיוק. זה תפקיד שלנו, כשאנחנו מגיעים למשהו, גם לטוב וגם לרע, מקבל את זה כשיחת טלפון. מה שהם שלח לי עכשיו. עכשיו, למה אנחנו? זה לא רק עצלות. יש כאן איזה חשבון פנימי כזה. לפעמים אני מרוויח מזה שאני לא חושב ככה. כי אז אני יכול לפרוק תסכול, ויכול לפרוק כעסים, ואני יכול להתעצבן, ואני יכול כן לקבל את זה ככה, ואחר כך את התסכול, להיכנס לאיזה חדר, להרביץ לי קר, להרביץ לאיזה שמיכה. אני גם מזה לא מחזיק, אני חושב שזה לא נכון. אבל יש כאלה שהולכים בדרך כזאת. אבל לא להוציא את הכעס על דברים שצריך לעשות אותם. גם כי הדברים שצריך לעשות אותם, לא איך זה, זה, זה המתיקות הכי גדולה שיכול להיות. אם היינו אוהבים את השם, לא היה שמחה יותר גדולה משהו מקבל ממנו איזה מסר. רק מה, אם אנחנו נביאים, אנחנו מקבלים את המסר ישירות, אנחנו יודעים שזה זה. אבל אם אנחנו לא נביאים, אז מה? בגללנו הקדוש ברוך הוא לא יהפוך את הסדרי בראשית. הקדוש ברוך הוא הפסיק את הנבואה. המשל הקדוש מביא, הוא מביא מבעל ספר מצוות גדול. אתם יודעים מי זה היה? רבי משה מקוצי. שמעתם עליו? רבי משה מקוצי כותב שהקדוש ברוך הוא הודיע לנו על ידי מלאכי, שהוא היה אחרון הנביאים, שעד משיח לא יהיה נביאים, כדי שיהיה לנו ניסיון יותר קל עם הנביא של הנוצרים ועם הנביא של המוסלמים. שלא נצטרך כל כך קשה לעבוד, לעמוד בניסיון, הוא הודיע לנו שלא יהיה נביאים עד שיבוא משיח. שלא יבלבלו לנו במוח, ככה הוא כותב. אז את אומרת, זה לא סתם. לא יהיה נביא האמת כדי שלא תלך אחרי השקרנים. עד כדי כך. זהו בדיוק, זה בדיוק מה שהוא מתכוון. מספיק בלבול ככה. לא צריך יותר מזה. זה פלא מה שהוא כותב. והוא כותב שם עוד הרבה, עריכות שלמה זה בהקדמה, מי שיש לו את ספר הסמאג זה בהקדמה לחלק של מצוות עשה. שם זה כתוב. אבל כל פנים, אנחנו, הקדוש ברוך הוא לא יהפוך בגללנו את העולם. ואנחנו לא נביאים, אבל אנחנו כן נביאים, כי הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו כל הזמן. אם אנחנו רוצים, אנחנו נביאים. אנחנו לא נדע עתידות, אבל נדע את העבר. לא צריך לדעת עתידות בשביל להיות נביא. בשביל להיות נביא צריך אוזניים, לשמוע את הקדוש ברוך הוא. ואז זה התענוג הכי גדול. יכול להיות שמחה יותר גדולה מה שמקבל שיחה אישית מהשם, להגיד, אני אבקש ממך שתסדר בשבילי משהו, ורק אתה יכול. מה יכול להיות תענוג יותר גדול? אין שמחה יותר גדול. זה הדעת. אז עכשיו, לבוא לדעת הזה, הפתח זה התורה. הקדושה של התורה פותחת. וזהו שאומרים העולם שאינו יודע מחייו. זה ביטוי כזה, הוא לא יודע מהחיים שלו. כי עיקר הידיעה הוא מחיים, מאריכות ימים. דעת אמיתי מקבלים איך שיש אריכות ימים. עכשיו, למה קוראים לתורה אריכות ימים? זה מה שאנחנו יכולים לקרוא עכשיו. רגע, אנחנו דיברנו הרבה, מה? לא. כי לבוא לאריכות ימים הוא על ידי עסק התורה. כי אורית השמה דקודש בריחו, וכמו שצריכים לקרוא את אחד, קוראים אותו בשמו, יש פה תעניה. צריך להגיד בהתחלה. תודה. נדי שזה... הוא אומר שעריכות, עריכות זה הרי מושג שאין סופי. ימים זה דבר מוגבל ומדוד ולשון רבים. בתורה יש את החיבור של הבלי גבול עם הגבול. התורה מהקדושה שלה היא אינסופית. היא מחולקת לסדרים ופרשיות ופסוקים. וכל דבר מסודר וכל דבר מדוד. ודרך התורה אנחנו מקבלים את האור אינסוף שיעיר בתוך הנשמה שלנו. המלכות זה השליטה שלנו על העולם. אבל את השליטה צריך לבצע עם דעת. בלי דעת, אז אנחנו נהיה אוי לך ארץ שמלכך נער, כמו שאמר קודם. כדי להיות מלך בר דעת צריך ללמוד תורה, כי הדעת האמיתית לא גדלה בתוך הנפש, זה לא תורה. התורה מגדלת את הדעת. עכשיו תראה איזה יופי, הדעת זה החיבור האמיתי עם הקדוש ברוך הוא, וזה נותן לי את הכיוון איך להנהיג את הממלכה שלי, את המלכות. החיבור האמיתי עם הקדוש ברוך הוא, היות שהנפש שלנו היא מוגבלת, יש לה חלון אחד שזה הדעת, שדרך הדעת יכולה להתקשר לאינסוף. החלון הזה נפתח כשלומדים תורה, שהתורה היא אינסופית והיא מצומצמת, שיכולה להיכנס בתוך השכל שלנו. היא מעוררת, התורה היא פירמידה הפוכה, היא הולכת ככה. מה? כן. התורה הולכת ככה. היא יוצרת אצלנו מבנה שהוא גם כן כזה, אבל הוא עולה מלמטה למעלה. היא פותחת אצלנו משהו מקביל, שזה הדעת. שהוא יכול, זה בצורה סכימטית. שהוא יכול, זה האפשרות שלנו להתחבר לאינסוף, ולא לפחד שאנחנו נאבדים או משהו כזה. וזה התורה עושה. זה תורה וזה מצוות. יש במצוות בדיוק את אותו מוטיב. יש כאן קטע בסוף פרק למדזיים, שזה פרקים מאוד חשובים שם, למדהי, למדבר, למדזיים, פרקים מאוד עקרוניים. הנה, המשכה והערה זו שהאדם ממשיך ומאיר מהערת אור אינסוף ברוך הוא על נפשו ועל נפשות כל ישראל. הוא מדבר על לימוד תורה, תכף נראה. אז הוא ממשיך אור על נפשו, אור אינסוף על נפשו ועל נפשות כל ישראל. הוא לא לומד עכשיו עם כל ישראל, הוא לומד לבד, אבל הוא ממשיך על נפשות כל ישראל. היא השכינה, כנסת ישראל, מקור כל נשמות ישראל, כן, נשמת האומה, מה שאנחנו אומרים, כמו שהתבאר לקמן, על ידי עסק התורה. אז אני אקרא את זה בקיצור. המשכה והערה זו שהאדם ממשיך על ידי עסק התורה, כל היתר זה כאילו בתוך סוגריים, מה הוא ממשיך ועל מי הוא ממשיך, נקראת בלשון קריאה, קורא בתורה. כך כתוב במשנה, היה קורא בתורה. למה כתוב קורא, למה לא לומד? פירוש על ידי עסק התורה, קורא לקדוש ברוך הוא לבוא אליו, כביכול, כאדם הקורא לחברו שיבוא אליו, וכבן קטן הקורא לאביו, לבוא אליו, להיות עמו, בצוותא חדא, ולא להיפרד ממנו ולהישאר יחידי חס ושלום. תחשבו על הסיטואציה. יהודי לומד תורה, אז הוא ילד קטן שצועק, אבא, אני לא רוצה להיות לבד. זה המשמעות הפנימית של לימוד התורה. וזהו שנאמר, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת, ואין אמת אלא תורה. אז איך אנחנו קוראים להשם? על ידי התורה. דבר פלא, הגמרא אומרת שדוד המלך חצי הראשון של הלילה היה לומד תורה, בחצי השני היה אומר תשובות ותשבחות. מה הפסוקים? מקום אחד כתוב, חצות לילה קום להודות לך על משפטי צדקך. מקום אחד כתוב, קידמתי בנשף והשבע, קידמתי בנשף. אז קידמתי בנשף זה בערב, אז בערב היה לומד תורה, ובחצות, חצות לילה קום להודות לך על משפטי צדקך, להודות לך זה שירות ותשבחות. אבל על קידמתי בנפש, בנשף כתוב השבע. אני קראתי לך, צעקתי אליך. אז למה אתה אומר שהוא למד תורה? כאן, לפי הקטע הזה בתניה, זה מובן. כי כל פעם שיהודי לומד תורה, הוא משווע לקדוש ברוך הוא.
זה צריך להיות, אבל...
מה?
צריך להיות מלמוד באופן מסוים. זה לא נשמע לי ש...
זה לא נכון. יש בצוואת הריבש שאומר שיות שקשה להחזיק במדרגה כזאת. זה הרי הבעל שם טוב. בסוף כל הספרים, כל החסידות מתחילה מהבעל שם טוב. אצל הבעל שם טוב, עיקר התורה שלו הייתה לפגוש את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשיהודי יושב ולומד תורה, הוא צריך לפגוש את הקדוש ברוך הוא באופן הרבה יותר פנימי מאשר בכל העולם, אבל לפגוש את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, להיות שזה מאוד קשה, כי הרי הוא לומד והוא עסוק הוא לומד, לא יודע, ארבע רשויות לשבת, הוא לומד דברים פשוטים, אפילו גיאומטריה, מתמטיקה לפעמים יש בה בתוך הלימוד שלו. אז הוא צריך להחזיק בראש, בפנימיות, הוא צריך להחזיק את הקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות? אז הוא אומר, בפשטות הוא אומר, שהוא צריך מדי פעם להפסיק, וככה זה מופיע גם פה, שבתחילת כל שעה, בתחילת כל, אחרי הפסקה, אחרי משהו, להפסיק ולכוון את התודעה שלו. וזה מספיק. הוא מביא ראיה, כמו שיהודי כותב ספר תורה. אז הוא צריך כותב תפילים. אז הוא צריך להגיד לשם קדושת תפילים. צריך לכוון, אומרים, בדרך כלל אומרים, מתי צריך, אי אפשר כל הזמן לכוון. אז כל פעם שהוא מתיישב לכתוב, הוא כותב כמה שורות, כל פעם שהוא מתיישב, אז הוא אומר שם קדושת תפילים. וככה גם כשיהודי יושב ללמוד תורה, אז הוא לומד לשם קדושתו של הקדוש ברוך. זה אופן אחד. הרמי מפייסי צנאה, יש לו דרך, הוא אומר שיש איזשהו, אני לא זוכר כרגע מה הוא אומר, אבל הוא אומר שיש איזשהו דרך שבן אדם יכול להגיע, שלימוד תורה שהוא יחווה בלימוד התורה שלו את האלוקות, את הקדוש ברוך הוא. עכשיו חז"ל נתנו לנו דרך, אני לא זוכר, הוא אומר משהו אחר, הוא לא אומר את זה, מה שאני הולך להגיד. החז"ל נתנו לנו דרך שהם אמרו שכל היושב ושונה הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו. הקדוש ברוך הוא לומד איתנו, אנחנו עכשיו כמו שאיך המורה אומרת הילד תיקה, הקדוש ברוך הוא עכשיו אמר לי לקרוא, אני מקריא לו, הוא מקשיב לי. ואם שניים יושבים ולומדים תורה, אז הקדוש ברוך הוא מצטרף שלישי. וכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך ומניין אפילו אחד. וכן, פרקי אבות. זה תודעה שיכולה ללוות במקיף, אפשר ללוות את זה כל הזמן. זה עיקר לימוד התורה. ולימוד תורה כזה באמת פותח. בטח שאם מישהו באמת רוצה ללמוד תורה כמו איזה פרופסור או איזה... בשביל להבין מתוך זה את התקופה של המשנה, אני יודע, כל מיני... זה לא עושה את העבודה. או שאחד לומד תורה בגלל שאני יודע, משלמים במשכורת. אם זה המניע האמיתי שלו, זה לא אותו דבר. זה יכול להיות מניע צדדי, אז זה לא מפריע. אבל אם זה כל המניע, אז הוא מחובר בזה מבחינת אחוריים. הוא היה מעדיף לא ללמוד, לא ישלמו לו אחורה.
אין
איזושהי
בעיה של... כי בתפילה, אני כבר יותר רגילה, יותר מתרגלת, אז אני חושב את זה, ונראה לי ש... זה יכול להיות מאוד בעייתי מבחינת הענווה בעצמיות שלי, כשאני יושבת עם חברה שלי לחשוב שיאללה אני אזמין גם את הקדוש ברוך
הוא. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. את יודעת מה שחז"ל אמרו, שהחוצפה כלפי שמיא עוזרת. הקדוש ברוך הוא אוהב את החוצפנים, את אלה שאומרים אני אוהב אותך, בלי להתבלבל, את הילדים הקטנים, את אלה שאומרים אבא בוא, ושזה הוא מביא כאן, עכשיו אני הבנתי למה הוא מדבר על ילד קטן, כבן קטן קורא לאביו, מה זה רב בן... בתניה, כל מילה מדויקת, הוא ישב 20 שנה לנפות, למחוק. כן. אז למה דווקא הקטן? כי קטן הוא תמים. הקטן הוא ברסלבר. הוא לא חכמולוג. הוא צועק תתה, הוא לא יודע חכמות. הוא לא מתבייש. זה עניין גדול. בחסידות זה עניין גדול. הסיפור מהבעל שם טוב עם הקוקוריקו, מי שזוכר. יש וריאציה עם חליל. אתם זוכרים את הסיפור עם הכפרי. זה אחד מהעקרונות שיש בחסידות, שהקדוש ברוך הוא אוהב את זה, זה באמת נראה חוצפה, אבל הקדוש ברוך הוא לא צוחק בינו לבין עצמו על החוצפה שלנו. מה כאן החוצפה? אם לא הייתי אני, אם הייתי הגאון מווילנה, זה לא היה חוצפה. אם הייתי אברהם אבינו, זה גם היה חוצפה. זה לא ייגמר אף פעם. זה תמיד בעין ארוך. אז מה זה את עם החברה שלך, ואם זה היה משה ואהרון? זה תמיד בן אדם הוא בן אדם, הוא תמיד בן ארוך לגבי הקדוש ברוך. זה לא יעזור. ואם זה יהיה אור אינסוף שלפני הצמצום, לגבי הקדוש ברוך הוא בעצמו הכל עין ואפס. אבל אף על פי כן הקדוש ברוך הוא אמר, אני קרוב לכל מי שקורא לי באמת. אז יש פן אחד של פשט, של מי שקורא לי באמת, אז באמת שהוא צועק מהלב. הוא אומר... יהודי אמיתי, אז הוא יכול להגיע שכשאומר שהכל נהיה בדברו, הוא אומר אתה, שזה יהיה אותו אתה כמו מתי שעומד בסכנת מוות, הוא אומר אתה תציל אותי. אם הוא אמיתי, בהחלט יכול להיות. זה פן אחד של מוכל אשר, זה רחוק. צריך לעבוד על זה, אבל זה יכול להיות. אם זה יכול להיות ברגעים של סכנה, זה יכול להיות תמיד. אז זה עניין מוכל אשר יקרו באמת לפי הפשט. דווקא פה הפשט הוא הרבה יותר עמוק מאשר הדרש. הדרש הוא, הדרש בא לפרגן גם לנו, שאנחנו לא במדרגה הזאת. אומרים המילא, אם אתה לא יכול להגיע ולהגיד אתה על כוס מים כל כך כמו בשעת סכנת חיים, אבל יכול לא פחות תעשה את זה על ידי התורה. תורה זה אמת. מה המעלה של התורה? שאת התורה הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו אומרים טען לשני אמרתך כעונה אחר הקורא. אנחנו באמת עושים חברותה עם הקדוש ברוך הוא, אבל הוא קורא, אנחנו רק עונים, אנחנו רק עונים אחריו. זה קירוב מאוד גדול. אז זהו, עכשיו איפה כל זה, מאיפה הרעיון הזה נלקח? אז כאן הוא מספר לנו, כאן בלקוטי מהר"ן, הוא מספר את המקור של הרעיון שכתוב כאן. מה המקור? המקור הוא זוהר. כתוב בזוהר, אורייתא שמעא דקודשא בריך הוא. התורה זה שמו של הקדוש ברוך הוא. יהודי שקורא בתורה, הוא קורא להשם בשמו, אומר לו, אבא בוא. כמו שצריכים לקרוא את אחד, קוראים אותו בשמו, כן, כשצריכים לקרוא את חי החיים, כדי להמשיך ממנו חיים ואריכות ימים. אז אמרנו, מה זה אריכות ימים? זה, כאן זה נראה כאילו שאנחנו נשארים במקום שלנו ואנחנו קוראים לו אלינו. אבל כשקוראים את זה עד הסוף, זה מין התאחדות כזאת. זה מתחיל מסיטואציה שאנחנו נשארים במוגבלות שלנו. אבל יש כאן התאחדות גמורה, התקללות אפילו. אז כדי שזה יקרה, צריך לקרוא אותו בשמו כביכול. למה צריך לקרוא אותו בשמו? למה לא מספיק זה שהוא קורא לנו? אז כתוב על זה משל, הבעל התניא כותב על זה משל באחד מספרים שלו. הוא כותב כמו על דרך משל, שני בני אדם, אחד עומד על הר גבוה ואחד עומד למטה. והם רוצים להתחבר. אז זה שלמטה, אם הוא רוצה לעלות, אז הוא צריך בגדים מתאימים, הוא צריך נעליים מתאימות, הוא צריך הרבה כוח. זה שלמעלה לרדת, זה יותר קל. לפעמים לרדת יותר קשה, מהר אמיתי. אבל במשל שם הוא תופס כאילו יש מדרגות. לרדת זה יותר קל. זאת אומרת, אם בן אדם רוצה לענות אל השם, מי יעלה בהר השם? מי יקום במקום קודשו? אם הקדוש ברוך הוא וירד השם על הר סיני, הקדוש ברוך הוא רוצה לרדת אלינו, תמיד יכול. אז לכן ההתחלה היא תמיד שהעלייה שלנו היא תפילה, היא בקשה. בשביל זה יהודי מתחיל, בתחילת היום מתחיל את העבודה שלו בתפילה. הסדר המסודר, מותר ללמוד תורה לפני התפילה. אבל הסדר המסודר בלכתחילה זה שמתחילים את היום עם תפילה. למה? למה לא להתחיל את היום קודם לעשות איזה נחת רוח לקדוש ברוך הוא ואחר כך לבקש את הבקשות שלנו? זה לא יותר נימוסי. מיד מתחילים בבוקר ומתחילים לקשקש, מה זה? אז האמת שאנחנו באמת לא מתחילים ישר מהבקשות, אנחנו מתחילים קודם יש כמה פרקים מהתנ"ך לפני זה, כל ברכות וברכות קריאת שמע וקריאת שמע עצמה. אבל חוץ מזה, יש בקשה אפילו לפני זה, כבר ברכות השחר, כשאומרים ברכת התורה כבר מבקשים. והרב מהשם אלוקן לדברי תורתך בפינו, מה אתה כבר מבקש? למדת, ניסית, התייגעת, מה אתה כבר מבקש? כבר אני ככה, אני לבד לא יכול לעשות שום דבר. קודם כל אני קורא האבא למעלה, הוא עומד על ההר, אני למטה. אני מפחד לעלות, אני לא יודע. אני קורא לו שהוא יעשה לי משהו שיהיה לי יותר קל לטפס. עכשיו, מה הוא עושה לי שיהיה לי יותר קל לטפס? הוא עומד ומסתכל עליי ומכוון אותי ואומר לי, שים רגל פה, שים רגל פה, והוא אומר את זה כל הזמן. וכל החיים שלנו זה כך. אני זוכר שלמדתי, לא למדתי, למדתי הרבה לפני זה, אבל הייתי צריך לצריך רישיון לטרקטור. ולא היה ברירה, אז לקחתי חבר שיעבור איתי את המסלול. אתם מכירים איך שעושים רישיון לטרקטור? יש מסלול של להתפתל עם עגלה בין חביות. ואחר כך ללקחת ריברס, סיפור שלהם, יש מגרש כזה. אז לקח אותי חבר, ואני כבר כמה שנים לא הייתי על הטרקטור, לקח אותי חבר שהוא יעשה את זה. אני זוכר שנכשלתי, אחר כך הבנתי איזה חכם הוא, נכשלתי במשהו, אז הוא צועק לי, תמשיך! זה היה משהו, בעבודת השם זה היה משהו נפלא. אין, עכשיו אסור לך, תמשיך. ומה נכשלתי? נחצתי על הגז במקום על הברקס, זה משהו נורא מהיום. כמעט עקרתי שם איזה חביב. תמשיך! הוא לא תיקן לי את הטעות, הוא רק צעק לי תמשיך. ואחר כך כשהגיע המבחן ועשיתי את הכל כל כך חלק, אני רק הבנתי כמה שהוא עזר לי בזה שצעק לי תמשיך. יש עניין כזה, הקדוש ברוך הוא עומד למעלה ואנחנו נופלים והוא נותן לנו צעקה תמשיך, אל תסתכל, אל תסתכל כמה קוצים נכנסים לך ביד ואל תחפוש את הרגל, תמשיך. מישהו יורה מאחורה. ואת זה אנחנו מבקשים, את הנתינת כוח הזאת, זה בקשה, ובשביל זה אנחנו מתחילים מיד, אנחנו מתחילים עם... קורה בתורה, יהודי שמתיישב ללמוד, הוא יודע שיהיה לו קשה. הוא יודע שהרבה פעם לא מבינים, וזה... ריבונו של עולם, אני צריך ללמוד, אתה לא יכול ללמוד במקום. שמת אותי פה בגוף כדי שאני אלמד. אבל תן לי איזה... תן לי איזה קריאה, איזה משהו, שאני ארגיש את המשיכה בלב, את הנחישות, להגיע עד הסוף. לא להישבר. ובלימוד זה הכי חשוב. דברים אחרים, הדבר הכי קשה זה בלימוד. זה הכי כיף, אבל זה הכי קשה. כשבן אדם עייף, או כשהוא לא מרגיש טוב או משהו, הרבה יותר קל לו לעשות את כל העבודות הקשות שבעולם. להתיישב עם ספר. זה קשה. וגם אז נדמה שכשנמצאים במוחים בקטנות, אז נדמה ש... מצד אחד נדמה שאי אפשר, מצד ש... תמיד רואים שאין זמן. מוכר, ככה פתאום הכל מגיע ביחד. אז בשביל זה אנחנו בתחילת היום, עוד לפני שנכנסים לתוך כל העניין הזה, בתחילת היום אנחנו מתחננים להשם שייתן לנו, שיזרוק לנו איזה חרב, שנוכל להחזיק בו. זה המושג של לקרוא. לקרוא להשם. ואיך הוא קורא בזה? הוא קורא להמשיך ממנו חיים ואריכות ימים. לא מדבר על חיים גשמיים. הוא מדבר על קשר עם הקדוש ברוך הוא. בעצמו. קודם כל, אם גברים היו לומדים את כל מה שנשים חייבות ללמוד, גבר כזה שיודע כל מה שאישה חייבת לדעת, אני עומד בפניו עם הרבה דרך ארץ.
מה אישה חייבת?
הלכות שבת, אישה חייבת לדעת. כמה גברים יודעים הלכות שבת עם כל הפרטי פרטים כמו שצריך? אחר כך, כל מה שקשור, לא דווקא הלכות שבת, הלכות פסח, כל מה שקשור עם הליכות של מוסר ויראת שמיים, אמונה, כל הדברים האלה. עכשיו, כל מה שקשור, כל מצוות לא תעשה. כל מה שקשור עם כשרות, עם הנהגה של בית יהודי, עם הנהגה של מטבח כשר, עם כל הדברים. אישה צריכה ללמוד כי היא חייבת לקיים את זה. כל מה שאישה חייבת לקיים, חייבת ללמוד. בכלל, היום נשים לומדות את כל התורה כולה, בגלל שיש כמה סיבות. פעם היו אומרים שאישה לא תלמד, מה שהיא לא חייבת שהיא לא תלמד. היה עניין כזה. מודרות אחרונים התירו את הכל, לא רק שהתירו את הכל, חייבו אפילו ללמוד. כל אחד אמר איזה הסבר אחר. אבל בפשטות, היום זה עולם כזה, שאם נשים לא לומדות את זה, אז השם ישמור מה שנכנס להם בראש. זה ככה, זה המציאות. אז כדאי ללמוד. רצוי מאוד ללמוד. לא כתוב אף מקום שקיבל תורה מסיני המסרה לדברים. אין אמרה כזאת. או מה? יהושע. מה זה יהושע? יש פה בספר, אני לא זוכר אם בחלק הזה או בחלק השני, יש פה דיון ארוך על לימוד תורה לנשים, והוא מביא את שתי אסכולות. ומה זה? זה ספר הזיכרונות של אדמו"ר הריאץ. זה לא זיכרונות אישיים, זה זיכרונות של דורות. והוא מביא דברים מעניינים, הוא מביא סיפורים איך שבת ממשפחה כזאת מתחתנת עם בן ממשפחה כזאת. והיא ממשיכה ללמוד בהסכמת בעלה, כי היא באה מבית ששם נשים לומדות תורה. היא יושבת ולומדת עם בעלה גמרא, ואת הבת שלהם הם מגדלים לפי המנהג של האבא. אז הבת גודלת בלי ללמוד, והבת מתוסכלת, ואז האמא מתחילה ללמוד איתה, כשהאבא לא יודע. אחר כך לאבא נודע ויש לו מזה נחת רוח. זה בערך הסיפור. זה היה... הבעל התניה הוא צאצא של המשפחה, של הזיווג של שתי המשפחות האלה. בכלל חלק מהמשפחה זה בכלל מגולי פורטוגל, ספרדים בכלל. והחלק השני זה צאצאים של המהר"ל מפראג, אשכנזים עם תעודה, צאצאי רשי, והמשפחות מזדווגות ביחד, ואחר כך זה יצא אבא של בעל התניא. זה הסיפור פחות או יותר. אבל זה מתואר פה כל כך, כל הרקע לכל הסיפור הזה. הוא מביא שזה היה מחלוקת רבת שנים. מה שהוא כותב, הוא כותב שאלה שתמכו בלימוד של בעל התניא 30 שנה, זה לא הולך ברגל, רבי אהרון הלוי, ראיתם פעם את שערי האיכות והאמונה? נראה את זה. יש שער האיכות של רבי לוי פריץ, זה משהו אחר, של אדמו"ר האמצעי, יש עם ביור של רבי לוי פריץ, ששערי האיכות.
מוכר.
שערי האיכות והאמונה. זה ספר גדול וקשה, מאוד קשה, הסגנון שלו קשה. זה הרחבה של שער האיכות והאמונה שיש בתניא. בתניא זה 12 פרקים, ושם זה ספר ארוך. אחר כך יש בסוף של הספר הזה, יש ספר שנקרא שערי עבודה. זה אמור להיות הרחבה של החלק הראשון של התניא. זה ספר מאוד עמוק וקשה, ויש לו הקדמה. בהקדמה הוא דן בכלל ביחס ללימוד הקבלה. הוא מביא מקורות שמותר ללמוד קבלה, וחייבים ללמוד קבלה, ומקורות הפוכים שאוי ואבוי למי שלומד קבלה. ואז מה שהוא כותב בסוף, כותב שיש בזה, זה לא שני סוגי אנשים, אז זה שני סוגי לימוד קבלה, יש שתי קבלות. לא הכוונה לקבלה מעשית, קבלה עיונית, הוא מדבר רק על קבלה עיונית. קבלה מעשית הוא לא מדבר בכלל. כלומר, בקבלה עיונית יש שתי בחינות. יש קבלה אחת, שזה ללמוד את סדר השתלשלות העולמות, וללמוד את הפנימיות של המצוות. יש קבלה אחרת, שזה ללמוד עניינים פרטיים בתוך העולמות, שזה ייחודים של שמות קדושים, כמו סידור הרשש, וזיווגים של מידות וכל זה, ושל זה צריך להיות יהודי בעל מדרגה. זה כל העניין. אבל ללמוד את גדולת העולמות ואת ההשתלשלות, זה ללמוד גדולת השם, זה כל אחד חייב. אם זה מביא לאהבת השם וליראת השם, אז גם נשים חייבות. במצוות עשה שאין הזמן גרמה. היצר הרע יש לו הרבה דרכים איך להרחיק אותנו מהקדוש ברוך. אז אחד אומר את הטמבל, אחד אומר את אישה, אחד אומר את החטאת אתמול. יש לו כל מיני דברים, אבל זה סתם, זה לגופו של עניין, אנחנו צריכים לחפש קרבת אלוקים, כל אחד עם מה שהוא מרגיש. היום בטח אני יודע, הייתה לי סבתא שהיא לא למדה קבלה ולא למדה חסידות, אבל היא ודאי הייתה קרובה לקדוש ברוך הרבה יותר ממני. אבל מה, כשהיא פתחה את התהילים, אז היא ראתה שם דברים שאני לא רואה. כי היא הייתה כזאת, לא יודע. והיום אנחנו כאלה. וכשאנחנו למטה, אז אנחנו צריכים פרוג'קטור יותר גדול. אין מה לעשות. במצב המתוקן, תמיד יש הרבה רמות במצב מתוקן. זה מצב מתוקן יכול להיות, אני שאלתי פעם, שאלתי את הרב גינזבורג, איך בנות מברכות ואומרות את שם השם עם דימוי ראש? טוב, בסדר, לא התחתנת, אל תשימי מטפחת. אוקיי. אבל בלי כיפה, איך את אומרת ברכה? אם אח שלך יגיד ברכה בלי כיפה, תיגערי בו. אז תשים לי כיפה, שלא יתכסה השיער, אבל שהקודקוד יהיה מכוסה. מה העניין בזה? מה נפשך? בהתחלה הוא צחק עליי, הוא לא אפשר לי שאלות כאלה. הוא אמר לי, מה, הם מגדות שערות, זה במקום כיפה. אז אני לחצתי אותו, אז אמר לי, מה אתה לא מבין? כתוב אישה יראת השם, צריך לחסות את הראש כדי לקבל יראה. לאישה יש יראה, לא צריך לחסות אותה. וכך הוא אמר. ויש בזה בגמרא, יש סיפור על אחד שאחוזים בכוכבים אמרו עליו כשהוא היה ילד שהוא יגדל גנב. אז היא באה לחכמים לשאול, אחר כך הוא גדל צדיק גדול. באו לחכמים לשאול, אז אמרו לה, תקפידי על כיסוי ראש. מהרגע הזה כל הזמן הראש שלו מכוסה. אז פעם כשהוא היה כבר בחור, הוא אמר קצת יותר גדול, ונפל לו הכיפה מהראש, הלך לטפס על העץ של מישהו אחר בשביל לקטוף פירות. כל כך חזק היה עצמם כי היה לגנבה. איך הגמרא מספרת? אבל כל פנים זה נכון, שזה מביא יראת שמיים. בסדר, אז זה מביא יראת שמיים, וגם ללמוד פנימיות התורה מביא יראת שמיים, אותו דבר. אז לחסות את הראש אולי, את האקט הזה אולי אישה לא צריכה. אבל מה שיש בתוך הראש, אנחנו לא רואים היום של נשים יש כל כך הרבה יותר עירת שמיים של גברים, שעד כדי כך שבתוך הראש יכול להיות, ובכלל אין ואקום. והם הראש היה מלא עם סיפורי צדיקים, עם אמונה פשוטה. מה זה מצב מתוקן? מצב מתוקן שזה שבני ישראל יושבים על אדמתם, והכל, ואין מבזק כל חצי שעה, ואין טלוויזיות, וזה מצב מתוקן. עכשיו, אשרה וטוב לו, מי שמגיע לכזה מצב, צריך מחסים את הרדיו ביום שישי לפנות ערב, ולפעמים נשאר מחוסה עד יום רביעי, ככה, אני יודע, אז מישהו נזכר שיש ברדיו ברסלב איזה משהו פיקנטי, אז מישהו מוריד את המחוסה, אז נשאר עוד פעם עד יום שישי פתוח. ומי שצריך לדעת בדיוק מה קורה בעולם, אז מצפצף לו הטלפון. זה הרבה יותר טוב. ובכלל היה עולם אחר. היה עולם אחר, היה עולם שאפילו הגוי האמין. הוא לא האמין במה שצריך, אבל הוא האמין. היום העולם הוא, היום העולם רק מתחיל לחזור לאמונה. לפני 50 שנה היה עולם אתאיסטי. עשו סטטיסטיקות בארצות הברית. כולם היו כופרים. היה איזה 9% של מאמינים באלוקים, או כמה, או 11%. לא יודע כמה. היום יותר מ-50% מאמינים. זה פלא נפלא, אבל עדיין מאמינים, במה מאמינים? השם ירחם. אז היום אין עצה, אין, אי אפשר. אם היה מצב מתוקן, אז היה יכול להיות, יכול להיות שהיה יכול להיות אחרת. אבל לא, לא בקטע הזה צריך לשאוף למצב מתוקן, זה פשוט לא נכון, זה תפיסת הרעש. יש כל כך הרבה דברים שבה צריך לשאוף למצב מתוקן. יש דבר אחד שיש הסתייגות בכלל, לא מדבר על נשים, אני מדבר על דברים גם. מה דעתכם על אישה שמטופלת בילדים ובעלה אף פעם לא בבית ולא עוזר לה, יש כל הזמן לומד תורה. אז זה כבר גבר. זה גם, אתה יודע שאנחנו לא אוהב את זה. איך היה אומר רבי יצחק בנדר? שמעתם עליו? שמעת רבי יצחק בנדר? אהבי נפלא, הוא היה אומר תמיד להבריחים, הוא היה אומר, אבל תזכור שהחסידות שלך לא תסחוט דמעות מעיני זוגתך. תזכור את זה. אותו דבר יש גם להפך, יש החסידות של האישה סוחטת דמעות מעיני בעלה. יש כל מיני, יש בכל מיני וריאציות, יש צריך תמיד לזכור ש... אני אמרתי פעם, זה כמו שמישהו מכיר, מישהו מכיר בצבא יש מושג שנקרא להסתער מעבר יעד, לפתוח רווחים ולתקוף. ואז מי שרץ קדימה יותר מכל האחרים, הוא יכול לחטוף כדור בגב, וכולם יורים קדימה. צריך תמיד להחזיק ראש. זה כתוב אצל רבי נחמן בסיפור של היום השלישי, הרביעי, אני לא יודע, של הקבצנים, שיש ויכוח איך להגיע לאילן. מזכירים את הסיפור, בטח זוכרים. יש אילן שהשורשים שלו זה אמונה וכל זה, ואז יש ויכוח, ואז בא החכם ואומר להם, אתם צריכים לתקן את המידות שלכם, אז לא יהיה לכם ויכוח. אה, לא, שלא יהיה לכם ויכוח, אתם צריכים לתקן את המידות כדי להגיע לאילן. אז אחרי שמתקנים את המידות, אז קרה להם ויכוח יותר, כולם אומרים את הדרך, את אותה דרך. אז כתוב שם שהם חיכו אחד לשני. הם חיכו אחד לשני והם לא הלכו, אפילו לא שהיה להם מידות מתוקנות, הם לא הלכו קדימה, הם חיכו. יש בזה עניין של לעשות את עבודת השם ביחד, עניין גדול. אז יש עוד מצב מתוקן, יש עוד פרט במצב מתוקן, שבעצם כשאני מניח תפילין, אז אשתי הניחה תפילין. גם אשתי הניחה תפילין. כי אנחנו כמו גוף אחד. היא לא חייבת בגלל שאני פותר אותה. לא שהיא לא חייבת בגלל שזה. לה לא חסר התיקון שהיא תעשה את זה בפועל. אז זה גם מבחינה כזאת. עכשיו, איפה יש... לך עוד אין בעל שמניח תפילין בשבילך. אז מה יהיה? אבל כשאני מניח תפילין, אני אומר בשם כל ישראל. יש תמיד בלשם ייחוד שלפני כל מצווה, כתוב תמיד בשם כל ישראל. מה? למה היא לא חייבת? יכול להיות בגלל שזה לא חסר לה. אם נלך לפי אותה דרך. יש בזה, יש טעם על פי פשט, יש טעם על פי פנימיות, אנחנו לא יודעים. יש דם על פי פשט שכל דבר שקשור בזמן, אז אישה יש לה ילדים וזה, היא לא יכולה להיות קשורה ללוח זמני, צריכה להיות מעל הזמן, אז אי אפשר לחייב אותה לעשות דברים שזה מכאן עד כאן על, על השעון. מה? או זהו, זה כתוב בתור חיצוניות לסבר את האוזן. מה? הטכניקה. כן, אין לך הנה אני, שמה עושות? בסדר, אז זה בהתנדבות נותרה, אין בעיה עם זה. השאלה למה לא לחייב? כי כשמחייבים, אז זה יכול להתנקש עם המציאות של החיים. כך כתוב אבודרעם, היה אחד מגדולי הראשונים, הוא כתב ביאור על התפילה, רבי דוד אבודרעם, בספרד, לפני 700 שנה, אני יודע. בספרד, בדרום צרפת, אתה יודע,
אני רוצה לשמוע את ה...
מה את רוצה לשמוע? תגידי.
אני רוצה לשמוע, זה נשמע, זה
ההסבר
הטכני, אני...
לא, את הפנימיות אני לא יודע, אני אומר שאני לא יודע. אין לך מה לחכות, אני לא יודע. אני לא יודע את ההסבר הפנימי. אני יודע שכנראה שיש קשר משהו עם תיקון הזמן, מצוות עשה שהזמן גורם אותה. יש להם קשר עם תיקון הזמן. אני יכול לנחש משהו, אבל אני לא רוצה להגיד אותו כל זמן שלא ראיתי לזה שום שום אישור ממקום אחר. כן.
יש עוד
כמה
משהו נפלא בעניין הזה, שאישה
להיות שקשורה
לכל נושא
נידה,
מעביר אותה כל הזמן.
אז היא כבר מתקנת את הזמן.
אז היא כל הזמן הזמן.
היא מתקנת את הזמן. חשבתי על זה, לא רציתי להגיד כי לא שמעתי את זה, אבל אפשר גם להסביר, יש גם הסבר הפוך. יש גם הסבר הפוך, אבל בשביל זה צריך, קודם כל אני לא יודע אם זה נכון ההסבר הפוך, וחוץ מזה, זה ארוך. אז גם לדבר הרבה וגם בסוף לא לדעת אם זה הסבר אמיתי, אז זה לא כדאי. מה השעה עכשיו? 6:05. אני אגמור את הקטע, אני אקרא את הקטע עד הסוף. שלא ילמדו. כן, אני מכיר את זה, אני אומר, זה ויכוח עתיק, היא יצגה שיטה. היא פשוט יצגה שיטה. היה פעם הרבי מקומרנה, הוא כתב שמי שלא מניח תפילין נוסף, גם תפילין של רבי נותם, אז כאילו שהוא לא מניח תפילין. ויש הרבה יהודים שלא מניחים תפילין של רבי נותם. אז פעם באו לחזון איש והראו לו את מה שכתוב אצל הרבי מקומרנה, הוא כותב את זה בדבר ספר על הלכות תפילין. אז החזון איש אמר, מה הרבי מקומרנה אומר את זה? הרבי נותם אמר את זה. זה חשיבה למדנית, אבל מה המשמעות של זה? אם אתה בתוך שיטה, אתה לא אי אפשר להסתייע ממך בשביל ההסתכלות הגלובלית שהיא לוקחת בחשבון עוד שיטה. אז ככה שזה לא... אני יכול להביא לך עוד הרבה שמות, יכול להביא לך את המרשל, צריך דווקא, יש הרבה כאלה שהתנגדו, לא זוכר בדיוק מי המרשל, המרשל היה ביניהם הוויכוח הזה, אני אומר אותו דור, לפני 350-400 שנה. המהר"ל, אשתו של המהר"ל, פרל קראו לה, אשתו של המהר"ל הייתה למדנית, הוא נתן לה סדר בלימוד. לפני שהם התחתנו. היא חיכתה לה הרבה שנים, הוא נסע ללמוד, וזה, והוא הוציא לה סדר בלימוד, הוא אמר לה מה ללמוד, היא הייתה למדנית, היא למדה את כל התורה כולה. מה רב מפרט? בסמכות. ועל כן מוזר המלך על עסק התורה ביותר מכל העולם, מחמת שהוא צריך לקרות את האריכות ימים לתוך המלכות. הוא רבי צריך להוכיח את הציבור, כמו שאת אמר. וזה שכתוב בפרשת המלך, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען יאריך ימים על ממלכתו. וזהו, וקרא בו כל ימי חייו, וקרא בו דייקה. היינו שעל ידי עסק התורה הוא קורא את החיים כנ"ל. וזה ימי חייו. מה זה ימי חייו? למה לא כתוב וקרא בו כל חייו? מה זה ימי חייו? כי כשמקבלים... את החיות צריך לקבלם במידה, כי בלא מידה וצמצום אי אפשר לקבל את החיות מהשם יתברך. מחבת ריבוי אור, כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר, על כן צריך לקבל החיות במידה, וזה זוכים על ידי עסק התורה. צריך להסביר משהו, אני לא יודע כמה זמן עוד יש לכם. מה? יש לכם עוד כמה דקות. דיברנו על זה פעם, זה יכול להיות זה כך פחות. יש שני סוגי צמצום, אתם זוכרים שדיברנו שיש שני סוגי שונות של צמצום. יש צמצום שזה קיצוץ, שאתה מקבל פחות, ויש צמצום שזה ריכוז. את כל העוצמה מקבלים דרך מדיום מסוים אחד. הצמצום בתורה הוא צמצום של ריכוז. שזה התורה לא מאבדת את הקדושה שלה כשהיא יורדת ברמה יותר נמוכה. הקדושה נשארת אותו דבר. ולכן, היות שיש בתורה, דרך התורה, כמו שאמרנו קודם, פירמידה הפוכה, דרך התורה אפשר לקבל את האינסוף. כי הקדושה שבתוך בראשית ברא אלוקים, שילד בבית ספר קורא בראשית ברא אלוקים, בתוך זה יש את הקדושה של האינסוף. אז לכן, כדי שנוכל לקבל את הקדושה של האינסוף, ומתלבש בתורה, והתורה זה המדיום, התורה זה הצמצום, ואת התורה אנחנו כבר יכולים להבין, התורה היא כתובה בדיו על קלף, היא מחולקת בפרשיות, ואפשר להבין אותה, יש שם אפילו סיפורים, אפילו ילד יכול להבין את התורה. אז זה הכוונה, וקרה בו כל ימי חייו, זה כאילו לקרוא את הקדוש ברוך הוא לתוך דברים פרטיים שזה החיים שלנו, זה נקרא ימי חייו, שכל יום הוא אחרת, לתוך האפיונים של החיים שלנו, לתוך המוגבלות של המציאות שלנו. זהו. ואם רוצים לקבל את החיות הזאת בלי התורה, אז אי אפשר. זאת אומרת, אם האינסוף יאיר ללא התורה, אז או שאנחנו נשאב לתוכו, או שהוא יעבור מעלינו, ולא נרגיש שום דבר. פשוט. זה יותר עמוק מאשר כלי. כלי לקבל את האור בדרך כלל כתוב על משהו אחר, לא כתוב על התורה, כתוב שהסבלנות יוצרת את הכלי. הסבלנות לחכות לשפע, לחכות לעלייה, לחכות למה שצריך, זה יוצר את הכלי. כי זה מניעה, זה ייסורים. לחכות, אנשים לא אוהבים לחכות. כשהוא נהיה מסכים לחכות, זה אומר שהוא מתבטל. הגאווה שלו מתבטל. מי לא אוהב לחכות? יד בעל גאווה, אוהב שני דברים, פעם דיברנו על זה, זוכר? לחפש ולחכות. כל הסימנים יש. אז זהו. עכשיו, כשיהודי מחכה, אז זה הופך להיות כלי, כי ביטול עושה כלי, זה כמו חקיקה. כשהתורה עושה כלי, לא ראיתי שכתוב דבר כזה, אבל כן מה שכתוב, שהתורה היא זה שהיא המשפך שמעביר את ה... זה לא הכלי הפליטה שלנו, רק זה הדרך, הצינור, שדרכו אפשר לקבל את הקדושה האמיתית, כי יש עוד הרבה צמצומים בעולמות. לא של תורה, סתם הכלים שיש בעולמות, יש אורות וכלים בכל עולם, כל הקבלה מלאה הם ממוצעים. הממוצעים האלה מביאים את החיצוניות של השפע, את העניין של לחיות. התורה מביאה את החיבור עם הקדוש ברוך הוא, את הלחיות עם השם, זה מה שהתורה מביאה. לחיות זה לשרוד, פשוט לחיות כשהמלאך יתקיים, כשהנשמה תתקיים, כשהגוף יתקיים, כשהעולם יתקיים. זה קורה על ידי הצמצומים שיש בהשתלשלות. אבל כשהנברא הזה יתקיים ושיהיה לו בתודעה שהוא לבדו ואין זולתו, שרק הקדוש ברוך הוא קיים, החיבור הזה בין הנברא קיים, כביכול קיים, לבין הקדוש ברוך הוא, שמצד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא קיים, החיבור הזה נעשה על ידי התורה. כן, לחיות, החיות של הגוף זה בטח דבר אחר, החיות של הנשמה זה לאהוב את השם, אבל לא להתבטא לגמרי. האמת של להתבטא לגמרי זה רק יהיה לעתיד לבוא. תראי, מכירה את הספר הזה? בוא אני אראה לך, יש כאן קטע שיש בו, ההתחלה היא ציטוט ארוך מהזוהר בארמית, אז אם לא תביני את הרמי, תביני טלפון, אני אתרגם לך את זה בטלפון, בסדר? אחר כך הוא מסביר בהמשך, זה פרק למדי, זה עמוד 86. זה מתחיל מפרק למדי, וזה נגמר אולי בסך פרק למדי. ממש מרתק כל העניין הזה של מה קורה, הרי נשמה היא נשמה, והיא גבוהה והיא קדושה וכל זה, בכל אופן מה מוסיפה התורה ומה מוסיפות המצוות, בעיקר המצוות. מה זה מוסיף? אז זה הכל, זה הכל אותו עניין, פחות או יותר. כדאי לעבור את זה. יש ביאור מורחב על זה. חוץ מזה של הרשתיים ורקס, יש עוד ביאור של ברבה חלקים, כל התעניין. אולי אני אביא פעם שתראו את זה. מי שרוצה, אני חושב, אני מתאר בעצמי שבספרייה יש את זה. נדמה לי שקוראים איזה ליקוטי ביאורים. אני זוכר את השם של מי שכתב את זה, זה אבא של חבר שלי, הרב יוסף ויינברג. שיעורים בספר התניה, מצוין, תורה את זוכרת. יש ספר בקוטי ביורי בטניה, זה משהו אחר. מה? זה ספר ממש, ספר גדול, עם ביור ברחבה. יש את הטניה של הרב על השבילי, שזה הערות קצרות, זה גם טוב. הרב אברהם על השבילי, זה נקרא טניה מבואר. רכשת אותו? עוד לא, לא היית שם. בסדר. אני צריך להיות שם אחר. יש להם דברים יפים שם בספרייה.
יש לך תיקון
לשבועות? קודם כל יש שניים. יש ספר אביד אשכנזי, זה לא זה. אז צריך לדעת מה לבקש. ויש ב... יש לנו בבית המון, להשאיל אני יכול. רוצה לקנות, אז יש בטח בגאולה שם ב...
פשוט מה שהכי טוב
זה לקרוא
את התיקון.
כן, אבל הכי טוב, לא, זה הכי טוב, אבל קשה לגמור אותו בלילה אחת. אז העיקר זה לא לגמור, העיקר זה להגיד כמה שמספיקים.
וזה העיקר גם לחלק את זה כמו
חצי
לילה,
את התנות ואחר
כך
את החצי
של
מזור,
או
שהוא ללכת כסודר? אני לא יודע מה עדיף, לא יודע. אני לא יודע.
גם
שוב
יש
לי כאלה אנשים.
אנשים גם
עושים
את
התיקון
הזה?
היסטורית לא עשו את זה. נשים לא עשו את זה היסטורית.
מה
הם עשו כאלה? מה? הם לא נשארו עירות בליל שבועות. בהיסטוריה, אנשים לא, פשוט, מהסיבה פשוטה. קודם כל, כן. שלא, אבא ואמא שניהם ערים כל הלילה, הילדים יחגגו מחר בבוקר. כאן לפחות אפשר לצאת איתם ולתת לאבא לישון.
זה...
לא, אני מבין, אם יש בזה עניין או לא, אני לא יודע, צריך להסתכל בכף החיים, את יודעת מה אני אחפש, אני אגיד לך. כן. אשתי אומרת שעדיף ללכת לישון. היא מתקוממת נגד זה, אומרת, המציאו תורה חדשה. כשממציאים דברים חדשים, אז מבזים את הדברים הישנים, ככה היא אומרת. מה? מה? זה סימן שהדברים הישנים לא מספיקים, והם גם כן כאילו המצאות. אז אפשר להוסיף עוד משהו. הכלל הוא שאנחנו לא ממציאים דברים חדשים. הייתה לה סבתא. סבתא, אישה גדולה. אבא שלה היה משפיע של חסידי ברסלב בעיר העתיקה, הייתה אישה מאוד גדולה. אני זוכר שהיא הייתה אומרת, הסבתא הייתה אומרת, משה קיבל תורה מוסר מסיני, מסרה ליהושע, אם היה מוסר את זה לאנשים, אז הם היו מגדילים אותה פי חמש, כי מה מוסר?
גם עשו את זה,
גם עשו את
זה. זה נכון.
אני מפרגן את כולם ללכת לישון, 12 שעות, לישון
שעות.
טוב. הגיע הזמן ללכת, מה? שבוע הבא, למה לא? רגע, מה זה ערב שבוע? זה ערב, ערב שבוע. אפשר. אני הבאתי אותו. הבאתי אותו, אתם יכולים להישאר כשמישהי תקריא את זה בכל מיני. רגע, כן, הנה המחזור. אני הבאתי אותו, אני הרגשתי קצת לא טוב, אמרתי ככה, אם לא יהיה לי כוח, במקום ללמד אני מכיר את זה. זה הפניות של המרצה, רק שתראו, תראו לאן הראש של בן אדם רץ, עמוד 103. זה מאוד מרגש. מאוד מרגש, היה הרבה רוחים שקוראים את זה, זה המקום היחיד שזה מופס בהרחבה, זה מכתב של בעל המחבר של הלכת דודי רבי שלמה אלקבץ, זה הדפסה של מכתב שהוא כתב. זה משהו ציוני בתכנית, דבר חזק מאוד על עלייה לארץ, ועל אוי ואבוי למה יהודים נשארים בחוץ לארץ, יותר זה. כי זה קרה בליל שבועות, התגלות של מלאך בפיל של הבית יוסף בליל שבועות.
מה זה לימור השבועות?
נטרי רחמנה ופרקי. את עושה בזה משהו? ערב אחד כולם פה? ואת מקריאה להם?